שלום לכולם, לקראת שבת שלום או כמעט שבת שלום, אנחנו ברוך השם הגענו לפרשת קורח תשפ"א. הרב יהודה ליאון אשכנזי, שמוכר ביותר בכינוי שלו בצרפתית הרב מניטו, הרב מניטו מסביר שבעצם כל התורה שלנו זה הבסיס של כל התורה. התורה שבעל פה זה התלמוד, ומה זה התלמוד? אחרי הכל התלמוד זה בעצם פירוש למשנה. ומה זה המשנה? המשנה זה בעצם הלכות הדינים למעשה של התורה. התורה מורכבת מחמישה חומשי תורה, אבל בעצם כל התורה כולה, ארבעת החומשים האחרונים, שמות ויקרא במדבר ודברים, הם בעצם פירוש לחומש בראשית. וכל חומש בראשית הוא בעצם פירוש לפרשה הראשונה בחומש, הלא היא פרשת בראשית. וכל פרשת בראשית היא בעצם פירוש למילה הראשונה, המילה בראשית. אפשר להמשיך ולומר שבעצם, על פי הזוהר הקדוש, כל המילה בראשית היא פירוש לאות ב', שעניינה שניים, וזה שזה הרבה מה להעמיק על עניין הזוגיות, ולא נרחיב על זה כרגע, אבל אני רוצה כן לקחת את הנקודה שהכל תלוי בהתחלה, בהתחלה של ההתחלה. ולכן היום אני רוצה שבדקות הקרובות נעסוק וננסה להבין ולהפנים את המשמעות של המילה הראשונה. המילה הראשונה בפרשת קורח. המילה היא לא קורח, המילה אחרת נדבר עליה, אבל אם נבין את המילה הראשונה, נבין מה השורש של הבעיה ומה הפוטנציאל של הפתרון לכל הפרשה כולה. אמנם הפרשה נקראת קורח, אבל זו לא המילה הראשונה. איך מתחילה הפרשה? ויקח קורח בן יצהר בן וכולי, נכון? ויקח. המילה הראשונה היא ויקח, זוהי שורש הבעיה. קורח ניסה לקחת, קורח לא ידע להמתין, סבלנות, תחכה ואז תקבל. אונקלוס, שמתרגם את התורה לארמית אבל בעצם מפרש אותה, בוחר כאן לא לפרש כפשוטו. איך אנחנו אומרים ויקח בארמית? צריך לראות ישקול או נטל, אינטל ואינטול. במקום זאת מה אומר? אונקלוס מפרש, במקום להגיד מה אומר ויקח, מפרש אונקלוס התפלג. התפלג מלשון פלג, מלשון פלגנות, מפלגה, מחלוקת. כלומר, אונקלוס לא מפרש ויקח קורח, אלא ויחלוק קורח. בדרך כלל, לקיחה יוצרת מחלוקת. וזה כמובן בניגוד לקבלה. עכשיו, ממה נבעה טעותו של קורח? אז כבר הפרשני המקרא על דרך הפשט מסבירים שבעצם קורח עשה את החישובים, את כל החישובים, היה לו רוח הקודש, והוא ראה גם מבחינה כרונולוגית של משפחתולוגיה ודיני ירושה וכו', שלפי כל הסימנים, הסימנים במרכאות, בעצם הוא קורח קודם לאהרון, והוא יותר מתאים לתפקיד הכהונה הגדולה, להיות הכהן הגדול. אבל כיוון שקורח היה דוס, כלומר קורח היה אדם מאמין, אז הוא לא האמין שהקדוש ברוך הוא כביכול מסוגל לעשות כזאת טעות גדולה של למנות את אהרון במקומו. ולכן קורח היה ברור לו שיש פה שחיתות. היה ברור לו שמדובר במינוי של משה רבנו עליו השלום, שמינה את אחיו הגדול. כלומר, קורח חשש שיש פה קומבינה של השלטון. כמו בצבא אומרים 50, במה הקידום שלך תלוי? 50% פרוטקציה, 50% קומבינה. מה שנקרא בשפה המקצועית בלעז, נפוטיזם. כן, המושג נפוטיזם מגיע מהנצרות. כידוע לאפיפיור, לפופ, אין ילדים. אבל יש לו הרבה נפיוז, אחיינים. ומה זה נפוטיזם? האפיפיור היה ממנה כל מיני אחיינים במרכאות, ילדים שלו בצורה לא רשמית, אבל הם אחיינים. אז מינוי מקורבים זה נקרא נפוטיזם, אני מנסים לתוך המושג נפיוז באנגלית, אחיינים. אז מה הבעיה? מה הבעיה של קורח? קורח פשוט לא העלה בדעתו שהוא טועה. הוא לא יזלח לחשוב בכלל שהוא טעה בחישוב. הוא לא יצא עכשיו שהוא טעה, ובעצם זה באמת רצון השם שדווקא אהרון יהיה הכהן הגדול. זה בעיה מאוד גדולה שאנשים בטוחים שהם תמיד יודעים, אבל 100% הם לא טועים, הם תמיד יודעים מה רצון השם. אגב, טיפ קטן של אלופים, איך מזהים את אותם אנשים? רמז? בדרך כלל אותם אנשים טוענים שמה שהשם רוצה זה אחד לאחד מה שהם רוצים. אין סתירה. ככה קל לזהות אותם. ספר סיפור חמוד, מעשה אמיתי, סיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת, סיפור תוך חידושי ערים, רבי יצחק מאיר אלתר מגור, מייסד חסידות גור, והמחצית של המאה ה-19, והוא סיפר על איסוף הכספים, איסוף כספי הצדקה של רבי מרדכי מצ'רנוביל, המגיד מצ'רנוביל, בנו של המאור עיניים מצ'רנוביל, עד היום בצ'רנוביל יש שם הערה סגולית אדירה, כן, הם קבורים שם, אי אפשר להגיע לקבר שלהם בגלל האסון הגרעיני בצ'רנוביל, אבל נראה לי שכבר הערה הסגולית הגדולה הייתה לפני הכור הגרעיני שם. וחידושי הערים סיפר על איסוף הצדקה של המגיד מצ'רנוביל, שהמגיד מצ'רנוביל הגיע לאיזשהו כפר, עיירה, שטטל, לאסוף כספים, להכנסת כלה, לפדיון שבויים וכולי, ואמרו לו שם הגבאים של העיירה, עם כל הכבוד לך, רבי רבי רבי, אנחנו לא מכירים אותך, אבל אם אתה לא במדרגה, בדרגה הרוחנית של רב זושה מהניפולי, לא ניתן לך פה לגייס אף שקל ואפילו לא חצי רובל. אומר למגיד מצ'רנוביל, רב זושה היה קודש קודשים, מה הייתה המדרגה שלו? אמרו לו אנשי העיר, רב זושה, שהיה מגיע פה לכפר, לעיירה שלנו, היה נכנס לשער, וכבר יודע להגיד כמה כל משפחה תיתן, וכמה הוא יקבל בטוטל בסופו של דבר. אומר, משפחת כהן, תיתן לי 20 רובל. משפחת לוי, חי רובל. משפחת פרידמן, תיתן 30 רובל. ככה ידע להגיד אחד-אחד, ובאמת ברוח קודשו כך היה. אז אמרו לו הגבאים עם חיוך, אם יש לך את המדרגה של רב זושה מהניפולי, תפדל, בוא, בבקשה תיכנס. אם לא, חבל על הזמן שלך. המגיד מצ'רנוביל חייך ואמר, אני לא במדרגה של רב זושה. אבל, יש לי מדרגה, יש לי מדרגה אחרת. אמרו לו, איזה מדרגה יש לך? אז הוא אמר להם עם חיוך, אני? כשאני יוצא מהכפר, אני יכול להגיד כמה קיבלתי וכמה כל משפחה נתנה לי. אני יודע כמה קיבלתי. עד כאן הסיפור. וביאר אותו הרב מורגנשטיין שליטה בשם חידושי ערים, שזה לא סתם, זה לא סיפור ככה חמוד עם בדיחה בסוף עם קנייץ', עם איזשהו טוויסט בעלילה, לא. המגיד מצ'רנוביל אמר, לי יש מדרגה אחרת, כלומר הוא ראה בזה מדרגה. מה המדרגה הרוחנית הגבוהה הזאת? הוא אומר, שאני יוצא מהכפר, אני יודע שכל מה שקיבלתי זה מה שקיבלתי. זה מה שהייתי אמור לקבל, שמשפחת כהן תיתן לי ככה, ומשפחת לוי ככה, והפרידמנים ככה, וכן על זו הדרך. הכל בהשגחה פרטית. מה שקיבלתי זה מה שמגיע לי. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כרצונו. השאלה אם אני רואה את זה, אם אני רוצה לראות את זה, או שאני רק בא בטענות לעולם, כן? כמו הבדיחה על, על אותו איש, לא ננקוב בשמו, שנוסע בכביש 4, ופתאום אשתו שלו אומר לו, מאמי, איפה? אמר לו, כביש 4, אומר לו, השתגעת, אמרו עכשיו בגלגלת, שיש איזשהו משוגע אחד, שנוסע נגד כיוון התנועה. אומר לה, משוגע אחד, כולם פה משוגעים. כן, והוא כמובן לא מבין שהוא אותו המשוגע. וזה הטעות של קורח, הוא לא העלה בדעתו שהוא טועה, מבחינתו כולם נוסעים נגד כיוון התנועה ורק הוא בסדר. ספר סיפור, סיפור, יש הרואים בו סיפור מצחיק, אני רואה בו סיפור מאוד כואב ומאוד עצוב. יום אחד, שבועיים, שלושה בערך לפני, ככה סוף, אמצע חודש אלול, שבועיים לפני ראש השנה, השנה החדשה, לסניף הדואר המרכזי בתל אביב מגיע מכתב. למה זה הגיע לסניף הדואר המרכזי? כי כתוב על המכתב, על המעטפה, עבור אלוקים. ולא ידעו איפה לשלוח את הכתובת. אז כמובן הגיעו הפקידים, הביאו למנכ״ל, מנכ״ל המשרד של הדואר, אמרו לו, אדוני הבוס, יש פה מכתב, אנחנו לא יודעים מה לשלוח אותו. אמרו לו, מה הבעיה? כתוב פה עבור אלוקים. נשלח אותו לכותל, נשלח אותו לרבי שמעון בר יוחאי, במירון, או אולי, מה נעשה? אמר להם המנכ״ל, תביאו את המכתב, אני אטפל בזה, סגר את הדלת. התלבט, התלבט מה לעשות, בסוף פתח. פתח את המכתב, ומה הוא רואה? אוי ואבוי. מכתב כתוב ככה. לכבוד אלוקים היקר, שמי פלונית אלמונית, אני בת 92, גלמודה, אין לי משפחה, אין לי ילדים, אין לי כלום, יש לי רק אחותי הקטנה, היא רק בת 90. וכל מה שאני רוצה במה שנשאר לי לחיות, זה ריבונו של עולם, בבקשה, תשלח לי 1,000 שקלים, כדי שאני אוכל להזמין את אחותי, ונחגוג ביחד רק שתינו את חגי תשרי, ראש השנה וכיפור, בסוכות ושמחת תורה, זהו, לא מבקשת בריאות, לא פרנסה, רק תשלח לי 1,000 שקלים, כדי שאני אוכל להזמין את אחותי הקטנה, כן, בת 90, ונחגוג ביחד את חגי תשרי. תודה רבה, וכתבה את הכתובת שלה. המנכ״ל יוצא ממשרדו, כולו מתרגש, עיניים אדומות, דומעות, הוא מקריא את המכתב בפני כל העובדים, הוא אומר להם, עובדים יקרים, יש לנו הזדמנות היום, לעשות מצווה, חסד אמיתי בעילום שם. אז אני שם פה עכשיו קופסה ליד הדלת, וכל מי שיוצא, שיפתח את הלב, שיפתח את הכיס, וישים כמה שקלים. בואו נשמח את הזקנות הללו, לא יודע כמה יש עליהם לחיות, שיבואו עליהם חגי תשרי עם חיוך. טוב, ובאמת, כולם ככה פתחו את הכיס, פתחו את הלב, הם ספרו בסוף היום בשעה 5, וראו לשמחתם שנאספו 980 שקלים חדשים. שמחה וססון ארזו הכל למעטפה על חשבונם, ושלחו לכתובת של אותה אישה. וכל אחד הלך הביתה עם הרגשה טובה, וואו, היום עשיתי חסד, איזה יופי, שמחתי שתי זקנות. חזרו הביתה, עבר שבוע, שבועיים, קצת יותר מחודש, חודש וחצי, אמצע חודש חשוון, ופתאום שוב פעם מגיעה מעטפה, אותו כתב יד, וגם אותה כתובת יד, עבור אלוקים. שוב פעם הביאו למנכ״ל, המנכ״ל מסתגר בחדרו, פותח את המכתב, ואוי ואבוי מה שהוא רואה. כתוב ככה, ריבונו של עולם, אלוקים היקר, תודה רבה רבה על הכסף ששלחת לי. זה מאוד שימח אותי ואת אחותי, הצלחתי להזמין אותה, וקנינו תפוח בדבש, וגפילטה פיש, וראש של דג, וכיפור, וסוכות, ושמחת תורה, היה לנו חגים נפלאים. תודה רבה רבה, אני מאוד מעריכה את זה. ואז למטה כתוב בכתב קטן, נון בית, אלוקים היקר, פעם הבאה שאתה שולח לי את הכסף, אל תשלח את זה דרך הדואר, למה הגנבים האלה גנבו לי בדרך 20 שקלים. כן, אז בדרך כלל אני מספר את זה, אנשים צוחקים, אבל סיפור עצוב. את באה בטענות לדואר? הם אלה שהביאו לך את הכסף. מה הם? לא, אבל הגנבים האלה בדואר הרימו לי 20 שקלים בדרך. וזה הבעיה של קורח. האם אני מקבל את המציאות? או שאני מתייחס אליה רק בתור מי שלוקחת ממני וגוזלת ממני? ואז מה אני מנסה לעשות? כמובן, מידה כנגד מידה, אז אני מנסה לקחת בחזרה, להילחם. קורח לא ידע לקבל, ויקח קורח, הוא רצה לקחת. זוהי תחילת הפרשה, וכאן תמון השורש הבעייתי. האדמו"ר הקדוש מקומרנה, רבי יצחק אזיק ישראל סופרין מקומרנה, אהוב ליבנו, מסביר בפירושו על התורה, היכל הברכה, פירוש מהפכני. הוא כותב במפורש, שאם קורח היה מגיע למשה, אני מזכיר, קורח ומשה משפוחים, בני דודים, זה לא שלא הכירו. אם קורח היה בא למשה בדרכי נועם, מבקש ממנו, במקום לחלוק עליו ולנסות לקחת ממנו, היה מבקש ממנו את הכהונה הגדולה. אתם יודעים מה היה קורה? אומר האדמו"ר מקומרנה, אם קורח היה מבקש ממשה להיות הכהן הגדול במקום אהרון, אז משה אומר לו, קורח, אח שלי, בכיף, אתה תהיה הכהן הגדול ולא אהרון. עד כדי כך הוא אומר, אם קורח היה מבקש, הוא היה מקבל, אבל קורח לא ביקש. קורח רצה לקחת. קורח בא בטענות, בא להילחם. וזה הבדל זהיר כחוט השערה אם אתה בא לקחת או לקבל. סיפר לי השבוע בהשגחה פרטית חבר יקר מהקהילה, שהוא עובד במרכז רפואי, מה שנקרא בשפה המקצועית בית חולים, בבית חולים, בשרון, כלשהו, איזשהו בית חולים, משנה מה שמו. וככה ארוחת בוקר היה צריך חלב, אז הוא בא למטבח של בית החולים, וביקש שם מהטבח אם הוא, אחי, אפשר לקחת חלב? אמר לו הטבח, לקחת חלב? בטח התכוונת, אפשר לקבל חלב? לקבל חלב אתה יכול, כן, אתה יכול לקבל. ככה טבח פשוט במרכז רפואי בשרון לימד אותו, אתה לא לוקח חלב, אתה רוצה לקבל? אז אני אתן לך. ולכן הלוואי ובעזרת השם כולנו נזכה לדעת את תורת הקבלה. להיות מקובלים, זה לא אומר רק ללמוד זוהר וכוונות האריזל והרשש על דרך הסוד. לא, להיות מקובלים זה אומר לדעת איך לקבל. לקבל כל דבר במאור פנים, בלב שמח. ותמיד כשנגיע לצומת עם הדילמה לקחת או לקבל, נדע כיצד לבחור נכון בעזרת השם, ונכריע שאנחנו רוצים לקבל. לא לקחת, לקבל. קל לדבר על זה. לחיות את זה, זה כבר משהו אחר, זה לא פשוט. רש"י כותב בתחילת הפרשה, פרשת קורח יפה נדרשת במדרש תנחומה. וכבר המליצו על זה הדרשנים, על דברי רש"י, פרשת קורח יפה נדרשת. כלומר, בכל דור ודור אפשר לדרוש אותה, כלומר פרשת קורח, מחלוקות בתוך המחנה, בעם ישראל, בעניינים שקשורים לקודש, לבית כנסת, לתורה ומצוות, ומה לעשות, פרשה שהיא רלוונטית. היא רלוונטית ואקטואלית בכל דור ודור. ובפרט, כאשר כל צד במחלוקת דורש למה הצדק עמו והצד השני, הוא זה שבעצם קורח ועדתו. כפי שאיר בציניות, הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת הר עציון בגוש עציון, העיר בציניות על המשנה באבות פרק חמישי, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אז הוא עם חוש ההומור ההונגרי שלו אמר, אבל זה לא חוש הומור, זה באמת הקיצה הצינית, הוא אמר, כל מחלוקת, מה זה מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים? הוא אמר, הפוך, כל מחלוקת, בכל צד במחלוקת, בטוח שהוא פועל רק לשם שמיים, זה לא ענייני, זה לא אישי, זה רק לשם שמיים. אין פה שום דבר אישי, לא, טוב, סופה להתקיים. המחלוקת הזאת אף פעם לא תסתיים, היא לא תיפטר כי היא לשם שמיים, כי אנשים בטוחים שזה לא נגיעות אישיות, ובעצם זה הכל נגיעות אישיות, אבל הם בקאבר, בקסות של לשם שמיים. אני רוצה לסיום להעביר רעיון חשוב שכתב הרב אילאי אופרן, רבה של קבוצת יבנה. שהוא היה שבוע שלא באשמתו באיזשהו סוג של סערה למחלוקות ודעות, והוא כתב מאוד יפה בפייסבוק תגובה. הוא דיבר על זה שבעצם הבסיס, כמו שאמרנו עד עכשיו, שקורח ועדתו בעצם מפקפקים בבחירה האלוקית של משה ואהרון להנהגה. ואז מה קורה בעקבות המחלוקת שקורח מנסה לקחת? אז משה מציע את מבחן המחתות. מבחן המחתות, נגיד זה בשפה מודרנית, זה רולטה רוסית. כלומר, אחד יחיה אבל השני ימות. אין פה אפס. יש שני סחיטות של ההדק, אחד יחיה, אחד ימות. כלומר, ברור שאו משה או קורח בעקבות הרולטה הזאת ימות. מבחן המחתות זה בעצם ההוכחה לבחירה שהשם בחר בהם. או בקורח או במשה ואהרון. ואכן, ההצעה של משה מתקבלת. כפי שאמרנו, קורח היה בטוח, עינו התעתה אותו, הוא היה בטוח, הוא ראה ברוח קוצו את שמואל הנביא, שמואל הוא צאצא של קורח, אז אמר, יש לי צאצא עם סימן שאני אחיה. הוא לא ידע שבניו יעשו תשובה וישארו בחיים, כן, למנצח לבני קורח מזמור, תהילים ממזיין, שדווקא זה המזמור שאנחנו קוראים לפני תקיעות שופר 7 פעמים, ללמד אותנו שגם מישהו קורח ועדתו יכול לעשות תשובה ברגע האחרון. אבל זה כבר נושא לשיעור אחר. בכל מקרה, קורח היה בטוח שהוא ינצח. ואכן יוצאת אש מלפני השם, אבל היא שורפת את קורח ועדתו. כלומר, מה שנראה במבט ראשון כהוכחה ניצחת, מתברר כעבור כמה פסוקים, כלומר, מתברר מהר מאוד, שזוהי פעולה חסרת השפעה לטווח הרחוק, לטווח הארוך. כבר למחרת, עם ישראל שב ומתלונן על משה ועל אהרון, ואפילו ביתר שאת ויתר עוז. אני מקריא מפסוק ו' ופרק י' ז', ואילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון למור, אתם עמיתם את עם אדוני, זה בגללכם. בעקבות זאת, הקדוש ברוך הוא כועס, הוא רוצה לחלות את עם ישראל, ומתחיל הנגף, פורץ את המגפה, לא עלינו. אבל, בינתיים, מה קורה? אמנם משה מנחה את אהרון מהר, הולך מהרה, קח את הקטורת, תחפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה, אבל בינתיים נספים באותה מגפה ביום אחד 14,700 מבני ישראל. חוץ מאותם 250 שנספו, נבלעו באדמה יום קודם לכן. כלומר, אותו מבחן המחתות, אותו מבחן רולטה רוסית שצמח מלמטה כרעיון אנושי לבצע בירור אלוקי, אותו רעיון בכלל לא נחל הצלחה. ואז מגיע השינוי המתוק, השינוי החשוב בעלילה. הקדוש ברוך הוא מתערב. הוא קשוב לתלונות של עם ישראל, והוא מציע את מבחן המטות. כל ראשי השבטים, נציג מכל שבט, יניחו את המטה שלהם באוהל מועד. ואז הם יראו במי בוחר השם. למחרת, האדמה לא פותחת את פיה, אין אש ואין מגפה. למחרת, הם קמים בבוקר, וכולם רואים שהמטה של אהרון פורח. יש קדים, יש ניצנים, הוא נותן פירות. בניגוד למבחן הקודם, דווקא המבחן הזה של המטות הוא זה שמשכך ומרגיע את תלונות בני ישראל, והם חדלים מלערער על מנהיגותם של משה ואהרון. יש לנו בפרשה שתי דרכים לבטא את אותה הבחירה. לשרוף באש את כל מי שלא חושב כמוני, את כל מי שטועה ומטעה, או להצמיח, להפריח, להגדיל, את מי שהצדק איתו. הדרך הראשונה של לשרוף ולחלות, מבחן המחתות, זה היה הצעה אנושית. הדרך השנייה של להצמיח ולהפריח, זה רצון השם. זה הדרך שבה השם בוחר ללמד אותנו. הדרך הראשונה כמובן אוכלת כישלון חרוץ. גם אנשים מתים וגם המסר לא מועבר. הדרך השנייה, הצלחה מסחרת. ונראה לי שכדאי ללמוד מכאן איך לנהל שיח, איך ליצור שיח וליצור בחירה בסוגיות אמוניות. שיח שעניינו יכולת קבלה, יכולת הכלה, ולא רק שכנוע עקר של הצד השני, שכל עניינו זה לקחת מהצד השני, או לשלול ממנו את הדעות שלו ולא להתחשב בו. פשוט לקבל, ולא רק לקחת. כולנו צריכים ללמוד להיות מקובלים. מה זה מקובל? מה זה להיות מקובל? מי שהוא לא לוקח, מי שיודע לקבל. יכול להיות שזו אותה פעולה, אבל במהות זה שמיים וארץ. אתה לא רוצה לקחת חלב, התכוונת לקבל חלב, נכון? שנזכה כולנו בעזרת השם לרצות להיות מקובלים, לא ויקח כורח, אלא לשאוף לקבל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום ובורך.